דרך סין פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן על תוכנה ועוד. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 344 של דרך סין פלטפורמה. התאריך היום הוא 25 ליוני 2018, ואנחנו נמצאים בקרקור באולפן שלנו, היורי.
אלן, אלן.
והיום אנחנו מארחים את גלית דשא. היי גלית.
היי.
היום גלית תדבר איתנו על יוזמה שבה היא עוסקת כבר זמן מה, שנקראת Power in Diversity. אני אעשה ככה ספוילר קצר, אנחנו מדברים על דייברסיטי בתעשיית הטכנולוגיה, ולפני שניצור לנושא הזה, ניתן לגלית להציג את עצמה. אז בבקשה.
אני בת 48, גרה בהרצליה. גדלתי בחיפה ובירושלים, מה שעושה אותי קצת יותר מגוונת מהסטנדרט. אני דוקטור למדע המדינה. פעם לפני הרבה מאוד שנים חשבתי שתהיה לי קריירה אקדמית. אמא שלי עד היום מזילה דמעות על זה שאני לא פרופסור. ואני באה מהעולם החברתי. עבדתי הרבה שנים במרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית, והייתי מנכלית שדולת הנשים, פמיניזם מגדר, זאת ההתמחות הבסיסית שלי. ובשנים האחרונות אני עושה כמה דברים, אני מנהלת את יוזמת Power and Diversity, שאני אספר עליה עוד מעט, ואני גם מייעצת לגופים ממשלתיים, ומלווה ארגונים חברתיים, בכל מיני זוויות והיבטים של תהליכי עבודה, ומרצה, ומתעסקת הרבה מאוד, היום הרבה מאוד בזוויות של איך להטמיע אסטרטגיות של שינוי חברתי בתוך הזירה העסקית בישראל.
וכשאנחנו מדברים על דייברסיטי, אנחנו מדברים רק על גברים נשים או בכלל?
בישראל, כשאנחנו מדברים על גיוון והכללה והכלה, היום מדברים על דייברסיטי, אינקלוז'ן וקולאבוריישן. בדרך כלל, אז בדרך כלל מונים שש אוכלוסיות, זה מה שמקובל, וזה גם דרך אגב חלק חלק מהאוכלוסיות שהמדינה גם מקדמת, בכל מיני זוויות, בכל מיני צורות. אז מדברים בדרך כלל על ערבים ישראלים, חרדים, לפעמים על חרדים וחרדיות, לפעמים רק על חרדים, מדברים על נשים, על יוצאי אתיופיה, על אנשים עם מוגבלויות, ועל אנשים מעל גיל 45. כל ששת האוכלוסיות האלה בעולם ההייטק בכלל ובסטארט-אפים בפרט, הן אוכלוסיות נעדרות, נקרא לזה ככה. הנוכחות המספרית שלהם מאוד מאוד גדולה, וגם יש איזשהו מחסור, אני חושבת, בהבנה של הערך המוסף, של הכנסה של אנשים שונים מהמקובל.
וכמה אבל עולם ההייטק הוא רק מיקרוקוסמוס של כל עולם התעשייה בארץ?
הוא לא מיקרוקוסמוס של כל עולם התעשייה בארץ.
זה יותר קיצוני?
מאוד מאוד קיצוני, מאוד מאוד הומוגני. זה גם עולם מאוד קטן מבחינת כמות אוכלוסייה. צריך לזכור שמדובר בכמות עובדים מצומצמת, זאת אומרת, זו תעשייה שעושה הרבה רעש ויש לה הרבה מאוד נוכחות, אבל אם אתה בודק למשל נתונים של המדינה לגבי התלג וכמה היא מחסך משמעותית מהתלג, היא לא בהכרח קטר המשק. הנתונים של משרד הכלכלה מלפני שנה מדברים על משהו כמו 8% מהתעשייה, בסך הכל בישראל, מעולם התעסוקה בישראל מוחזק על ידי עולם ההייטק, אבל זה עולם מאוד מיוחד. קודם כל הוא מאוד חדשני, הקצב שלו מאוד מאוד מהיר, הוא משווק היטב בעולם, אנחנו משתמשים בו לשיווק עצמי מאוד יפה ובצדק. וזו תעשייה גם חדשה, אלה ארגונים מסוג מאוד חדש. סטארט-אפים זו תופעה חדשה, עוד לא גמרו ללמוד אותה. וכל הדברים האלה עושים את התעשייה הזאת מאוד מעניינת. שלא לדבר על הכסף. נדבר על הכסף.
מיד. אפשר, בטח.
נראה לי שכדאי.
אז את יודעת מה זה דווקא מעלה שאלה טובה? כסף. אז מאיפה מגיע כסף? או אולי קצת תספרי על הארגון עצמו לפני ש, זאת אומרת, התחלנו קצת לגעת בעסק, אבל מה האינטרסים פה? מי מממן את הארגון? מה את עושה שם וכו'?
אז Power and Diversity Israel זה לא ארגון. זו יוזמה. אחת הכוונות המרכזיות שלנו זה אף פעם לא להפוך לארגון, כי אם נצטרך להפוך לארגון זה אומר שנצטרך להפוך לעמותה, ואנחנו חושבים שיש בישראל כרגע מספיק עמותות, ויש דרכים להתנהל כרגע לא כעמותה, זו יוזמה שהוקמה על ידי קרנות הון סיכון ישראליות, מי שהקים אותה הוא אדם ששמו אלן פלד,
איש יקר,
ומאוד מיוחד, הוא לא אוהב שאני מדברת עליו, אבל אני אעשה את זה בכל זאת על הפה ועל חמתו. אלן הוא איש מאוד מאוד ותיק בתעשיית ההון סיכון, והוא הקים לפני 16 שנים קרן שנקראת קרן וינטג'. היא קרן ייחודית גם בישראל, היא מה שנקרא Fund of Funds, היא קרן שמשקיעה בקרנות, וגם משקיעה בכמה סטארט-אפים, מה שנקרא late stage, במצב מתקדם, ועושה עוד כמה דברים. חלק ניכר מהשקעותיה היום מתנהלות בארצות הברית, יושבת כל כולה בישראל, יש בה היום מצומחת מאוד, יש בה היום מעל 30 עובדות ועובדים. ואלן, לפני קצת יותר משנה, השיק את היוזמה הזאת. המקור ליוזמה זה משהו שהוא פגש בארצות הברית, הוא פגש אישה ששמה קייט מיטשל, שהיא באמת מהמייסדות של פאנד אוף פאנדס אמריקאיות, מובילה הרבה מאוד מהלכים בתחום הזה בסיליקון ואלי, והיא בכלל רצתה לקדם את הנושא של היעדר נוכחותן של נשים בתעשיית ההייטק בכלל, וגם בעולם הקרנות. אנחנו מאוד אוהבים להגיד שהאמריקאים התחילו עם המהלך הזה, ואנחנו כבר הרבה יותר מתקדמים מהם, היה שם שיתוף פעולה עם אובמה, אנחנו יודעים איך זה נגמר. הנוכחות של אובמה ותפיסות העולם שלו כרגע בשיח האמריקאי. והתפיסה הישראלית, אני חושבת, יושבת על שלוש רגליים. קודם כל יש, אני לא יודעת אם אתם מכירים קצת את הנתונים, יש לנו מחסור כוח אדם אקוטי היום בתעשיית ההייטק בישראל.
התחלנו בכך.
אז באמת, אני תכף אגיד לכם, כשאני נותנת הרצאות בפני סטארט-אפים, אז פתאום אני רואה, אני ממש רואה את האסימון יורד ואת הבעתה נכנסת לעיניים, כי כל ארגון מכיר את המחסור שלו, והוא יודע שיש לו 40 משרות פתוחות, והוא מצליח לגייס 10 אנשים בשנה, והוא יודע כמה אנרגיה הולכת על הגיוס. אבל כשאני אומרת שחסרים בין 12,000 ל-14,000 מהנדסים בישראל, וכשאני אומרת שיש לנו בישראל משהו כמו 6,000 סטארט-אפים, ועוד 300 מרכזי פיתוח של חברות גלובליות, וכל הזמן נכנסות הן החברות, ושיש המדינה רק צורכת יותר ויותר שירותי פיתוח, ובתי חולים, ובנקים, כולם מחזיקים שירותי פיתוח, אנחנו מבינים איזה מאבק אנחנו מנהלים על כוח אדם מעולה. וזה מפחיד, וזה קושי מאוד מאוד גדול. אז זה דבר אחד. העניין השני הוא, עכשיו, יש מחסור, אבל אני כן רוצה להגיד שהמחסור הזה גם נובע מזה שבתעשייה הזאת אנחנו יודעים בדרך כלל לזהות את האנשים הדומים לנו, מה שמאופייני לכל תעשייה. אנחנו בדרך כלל משעתקים את מי ואת מה שאנחנו, ואנחנו טובים, זאת אומרת, אם יש טכנולוג טוב, אם אורי איש מוכשר ומקצועי, אין שום סיבה בעולם שלא תביא אנשים שדומים לך, בסך הכל, אם אתה עושה עבודה טובה.
יש את כל הסיבות בעולם לא להביא אנשים דומים.
תכף נדבר על הסיבות האלה. אבל יש גם סיבות טובות, כן, לקחת אנשים טובים ומוכרים, ושאנחנו יודעים מאיזה בית גידול הם הגיעו. ולכן הרבה מאוד מהאנשים בתעשייה הזאת מגיעים מבית גידול קטן ומינורי שקוראים לו צהל, וספציפית יחידות מודיעין טכנולוגיות, שגם בהן יש מחסור מאוד גדול באנשים. אז זה דבר אחד, מה שאומר שבאמת אנחנו בדרך כלל לוקחים גברים, לרוב אשכנזים, שגדלו באזור השרון, תל אביב וכן הלאה, ולמדו במסגרות חינוך שגם הבנות שלי דרך אגב לומדות בהם, והלכו אחר כך לשירות צבאי מסוים, ולמדו במסגרות אקדמיות מאוד מסוימות, ואני יכולה להגיד לכם שיש ממש דירוג, אני שומעת את הדירוגים, יש דירוג אוניברסיטאות ויש דירוג ציונים, ויש הרבה מאוד סטארט-אפים שאני פוגשת שאומרים, אל תביאו לי אנשים בוגרי מכללות, לא רוצה. הדלת סגורה. אז זה סיפור אחד. עכשיו, יש עוד שני עניינים בעניין של דייברסיטי ואינקלוז'ן. יש גם את העניין של יצירתיות. עכשיו, זו תעשייה שמתגאה במה שנקרא ביכולת שלה לייצר disruption, שיבוש, שמקדם חשיבה עצמאית, יצירתית, חדשנית. וכשאנחנו מביאים לחדר אחד בן אדם שגדל בכפר בצפון, ובן אדם שבא ממשפחה של עולים, ובן אדם שגדל בשכונת דניה בחיפה, ואישה חרדית, ואישה שגדלה בהרצליה, אם נשים אותם באותו חדר ונדע לנהל את הדיאלוג ביניהם נכון, אז אנחנו יכולים לייצר יופי של חשיבה יצירתית.
אז מדברת על הפוטנציאל.
יש פה פוטנציאל מאוד גדול, אבל עם אבל מאוד מאוד גדול בעיניי. והאבל הוא שזה לא קורה לבד. זה לא מספיק לקחת את כולם ולשים אותם בחדר, צריך לדעת איך להתנהל, כי גיוון והכללה מייצרים רעש מטורף. ולמשל, אחד הדברים המרכזיים שאני שומעת בסטארט-אפים, זה שתמיד אומרים להם, מה אומרים לסטארט-אפיסט מתחיל?
שלום.
ואחר כך, eye on the ball. תתמקד במטרה, תזוז קדימה, לא ללכת לכנסים ולא ללכת לדבר עם אנשים, ואתה רוצה ייעוץ, תקרא באינטרנט, יש שם כבר הכל, ולהתמקד, להתמקד, להתמקד, ולעבוד, לעבוד, לעבוד. וכשאתה מכניס לתוך הארגון שלך אנשים מאוד שונים, אז זו עבודה. זה דורש, זה time consuming, זה energy consuming, זה לא פשוט.
אני יכול להגיד שיש דבר שהוא, ואני זוכר את זה עוד מהתקופה שנגיד Outbrain הייתה קטנה עד בינונית, אין לך, אין לך את האנרגיה, את היכולת להכניס ג'וניורים.
את הפניות, נכון?
כן.
כי זה דורש מנטורינג.
בדיוק, את הדרישה למנטורינג וזה, ואתה מביא אנשים שהם סיניורים, סיניורים, אפילו סיניורים פלוס, ואתה מביא יחסית מעט כאלה, ולאט לאט כשהחברה הולכת ומתבגרת, אתה מכניס גם רמת ניסיון אחרת, מה שגורם מצד אחד אולי קצת יותר, נקרא לזה בזבוז זמן, אבל לארגון גדול יש את הפניות הזאת, נכון. לטפל או to absorb אנשים שהם יותר ג'וניורים, ואתה מקבל הרבה מוטיבציה אצל האנשים.
מה שדרך אגב מעלה את השאלה, האם את רואה הבדל בין הדייברסיטי, בין ארגונים קטנים יותר לבין ארגונים גדולים יותר?
שני עולמות שונים לחלוטין. אני דרך אגב רוצה להגיד שאני חושבת שעם המחסור בכוח אדם שמגיע אלינו, ועם הצורך באנשים מגוונים כדי לקדם יצירתיות, ואני יכולה להגיד לכם דרך אגב עוד קצת נתונים, ישראל הייתה בעבר מדורגת מספר 2 אחרי סיליקון ואלי בכמות, בדרגות פיתוח, באיכות פיתוח, בחדשנות, ירדנו למספר 5. אנחנו מדרדרים קצת. ועדיין יש כאן המון המון כסף, פה דיברנו על כסף, הרבה מאוד כסף שמחפש השקעות. ויש פה שאלות מאוד מאוד גדולות לגבי כמה זמן זה יחזיק מעמד, ברגע שיבינו את המחסור בכוח אדם, ובאמת את הקושי בחדשנות, וזה עולם, מתקצבים פה הם הרי לא יתוארו. אבל אני כן רוצה להגיד שאני חושבת שיותר ויותר סטארט-אפים יצטרכו ללמוד איך לעשות מנטורינג תמיד לאנשים חדשים, יכול להיות שזה ישנה את התפיסה הארגונית באיזשהו שלב.
את רואה שבמקומות אחרים בעולם סטארט-אפים למדו לעשות את זה? עושים את זה?
לא מספיק טוב. תראה, כל הנושא של גיוון והכללה היום הוא אופנה נורא גדולה. זה buzzword נורא חזק, אבל ממה שאני רואה מבחינת כלים, אנחנו מאוד מתקדמים יחסית בזה שאנחנו בכלל מדברים על זה.
כן, אז אני יכול להעיד שהיה לי בעבר חברה בתחום של HR וכו', ובאמת נתקלנו בלקוחות שמבחינתם זה היה על השולחן, זה היה ממש באג'נדה להגדיל את הדייברסיטי. אבל הלקוחות האלה, זאת אומרת, הלקוחות בתחום של HR, הלקוחות האלה הם לא היו קטנים יותר מ-500 עובדים.
לא.
זאת אומרת, אף פעם לא הגיעו באמת לקוחות קטנים שאמרו, אנחנו רוצים דייברסיטי, כשהם כן הגיעו, היה נראה כאילו זה מספתיים, אני חייב להודות. ייתכן שבחלק מהמקרים זה באמת היה משהו פנימי ואמיתי, אבל בהרבה מקרים היה נראה כאילו, אוקיי, אנחנו צריכים דייברסיטי, החברה דורשת את זה מאיתנו, אז אנחנו רוצים קושים, רוצים נשים, רוצים היספנים, רוצים מה שאמריקאים
צריכים. הרבה מאוד פעמים זה מס שפתיים, אבל הערך של זה שדורשים ממך, עכשיו אני פוגשת יותר ויותר סטארט-אפים ישראלים, שכדי לחתום על הסכם עם לקוח, הלקוח מבקש לראות גיוון. פגשתי סטארט-אפ לא מזמן שאמר, תראי, יש לנו גם אישה שהיא CTO וגם VP Sales ו-VP Marketing, שאלה תפקידים שלא תמיד מוצאים בהם נשים, וגם הראינו להם שחתמנו על היוזמה. אז אני לא מתה להיות whitewashing, אבל היתרון של הדבר הזה זה שבהתחלה אתה עושה את זה מתוך איזושהי חובה, וחלק מהסיפור יש פה גם לפעמים חובה מוסרית, רצון לתיקון עולם ולהפוך את ישראל לחברה יותר טובה, זאת הרגל השלישית של הסיפור, אבל ברגע שאתה מתרגל את זה, זה מתחיל לעבוד. אני רואה את זה גם בווינטג' למשל, בגלל שיש תפיסת עולם שאנחנו מגייסים אנשים מגוונים, אנחנו הולכים לחפש אותם. כל הזמן, אחד הדברים שאני עושה למשל בווינטג' מחוץ לתפקיד שלי, אני כל הזמן עוזרת לחפש עובדים שהם לא בסטנדרט המקובל, ולאט לאט זה תופס. וזה משהו שעם נשים אני מכירה את זה עובד כבר הרבה מאוד שנים, אז אני מעדיפה את הקומפליינס וההכרח. אני גם דרך אגב, רוצה להגיד שלפעמים אני פוגשת סטארט-אפים שהמנכ״ל אומר לי, אני לא מעניין אותי גיוון, לא מעניין אותי הכללה. יש לך חתול, יודע לתכנת, תביא חתול. ואז אתה מסתכל על הפרופיל שלהם, אתה רואה חתולים, אין שם.
יש לי שישה פה.
יודעים לתכנת?
ילמדו בסוף.
אם צריך.
כשצריך, אז צריך.
כן, אין ברירה, אין ברירה. ואז אתה מסתכל על הפרופיל של החברה, ואתה אומר, אין שם לא חתולים, ולא נשים, ולא כולם דומים וכולם מתחת לגיל 30. יצא לי חרוז. אבל אני כן רוצה להגיד משהו על מה ששאלת מקודם, שאחד הדברים המרכזיים שאנחנו עושים ב-Power and Diversity, אנחנו עושים כמה דברים, אם תרצו אני יכולה לספר מה אנחנו עושים בדיוק, אבל הדבר הכי מרכזי זה לפתח מתודולוגיה עבור סטארט-אפים. כי מה שעובד בשביל צ'קפוינט ובשביל סיסקו ובשביל אמדוקס, לא עובד בסטארט-אפים. אין שיטה.
אז קודם כל נגיד תודה למאזיננו אלן על היוזמה, ובאמת ספרי לנו, אם אני עכשיו עובד בחברה או מנהל בחברה ושמעתי על היוזמה של Power and Diversity, א', מה אני יכול לעשות, וב', מה אני יכול לקוות לקבל בתמורה.
אז דבר ראשון הוא שצריך לחתום על היוזמה.
עברה פה קריצה. אוקיי.
וחברות שחותמות על היוזמה בעצם מקבלות מאיתנו מגוון שירותים. קודם כל אנחנו מנגישות הרבה מאוד ידע, הרבה טיפים שאנחנו אוספות כל הזמן, גם מסטארט-אפים שמצליחים, גם מנשות ואנשי מקצוע ספציפית, מאיך לאתר ולגייס ולקרוא קורות חיים בצורה נכונה של אנשים מגוונים, ואיך לראיין, ועד איך לבנות ארגון רב תרבותי ולנהל שונות. ואני גם כל הזמן מנגישה את הטיפים האלה. אני מסייעת גם בגיוס עובדים. לא באופן פרטני, יש לנו קשר עם הארגונים הכי טובים בישראל שמתמחים בגיוס עובדים מגוונים, גם NGOs, גם עמותות וגם ארגונים אחרים, ואנחנו מחברים בין הסטארט-אפים לבין הארגונים האלה כדי למצוא עובדים מותאמים למשרות, וזה שירות מאוד מאוד אינטנסיבי.
אנחנו יכולים להזכיר כמה מהארגונים האלה?
בטח, עד כדאי. It Works וצופן שעובדים אוכלוסייה ערבית וטק קריירה עם יוצאי אתיופיה. ידידות טורונטו וכמה טקים חרדים. טלנטים שהוא עסק חברתי שמתעסק בטלנטים בתחום של פיננסים והייטק ערבים. אנחנו, יש עכשיו פיתוח של מאגרים שיעבדו עם נשים, רבדים שעובד עם אנשים עם אנשים עם מוגבלויות.
כן. אני מכיר את מועדון אפורי השיער.
שעובדים עם אנשים מעל גיל 45. כן. נכון, שפה יש בכלל, כל אוכלוסייה והסיפור המיוחד שלה, ובאמת אנשים מעל גיל 45, יש הרבה מאוד אנשים, קודם כל שבאים ממקצועות משיקים, כמו הנדסת חשמל, והנדסת אלקטרוניקה, וצריך לעשות איזה שהן הסבות, מדינת ישראל למשל השיקה עכשיו, מערכת שלמה של בוטקמפס, שתופעל ותעודד לגייס לבוטקמפס האלה, בעיקר אנשים מעל גיל 45 וערבים וחרדים ונשים, כדי להטמיע אותם בתעשייה.
אני יודע שהם גייסו הרבה גופים מכשירים לתוך
המדינה,
כן, לתוך היוזמה הזאת, עם מענקים בהתאם. אני מקווה שזה יצליח.
תראה, זו יוזמה שמבוססת על זה שהגוף המבצע מקבל כסף על השמה. מורכב.
כן. אני מקווה שהשמות יהיו מהסיבות הנכונות.
ככה, תראה, ככה רוב התעשייה עובדת. אחרת
אנשים לא ישרדו.
ככה רוב התעשייה עובדת.
אני חושב, עוד פעם, אני חושב ש... אני רואה את זה בג'וניורים. אני רואה את זה גם ביוזמה של אופסקול שאנחנו מריצים באוטברן בשותפות עם עוד כמה חברות. אני חושב שאם המדינה רוצה לעשות את השינוי האמיתי, אז מעבר להכשרה, היא צריכה לקחת על עצמה גם חלק מההתמחות.
מה פירוש?
פירוש הדבר שעוד פעם נחזור לסטארט-אפ שרוצה, או אפילו החברה הבינונית עד הבינונית עד גדולה, מישהו שקורות החיים שלו ריקים, יש לו רק הכשרות בפנים, זה בעיה יותר גדולה. עכשיו אם לא עשית איזושהי פרקטיקה, הפרקטיקה הזאת שווה המון ביכולת ההשמה.
אבל איך אפשר בעצם לתת לבן אדם...
לא על זה הפודקאסט שלנו.
מה?
לא על זה הפודקאסט.
לא, זו שאלה מעניינת, כי אתה יודע, גם המדינה הרי לא מעסיקה מתכנתים בעצמה. היא מעסיקה אאוטסורסינג.
נכון.
אז גם היא בעצמה לא עושה את זה. מכל מיני סיבות הגיוניות בסך הכל, אבל...
אז אתה מתכוון להגיד ש... אוקיי, נכון שלא על זה הפודקאסט, אז בואו תכף נחזור לנושא, אבל אתה מתכוון בגדול שמה, שיעודדו, שיתנו הטבות למי שכן מעסיק...
מי שמעסיק, שיקח את השישה חודשים הראשונים, שהמדינה תיתן את העזרה בשישה חודשים הראשונים האלה, תוריד את הסיכון מהגוף המגייס, אחרי שישה חודשים, הבן אדם הזה שווה בשוק הרבה יותר ממה שהוא היה, כשהוא רק סיים הכשרות ש...
נכון, וזה מחבר אותי לעוד שני דברים שאנחנו עושים, אחד באמת אנחנו עובדים עם המדינה, על היכולת להבין את הצרכים של סטארט-אפים. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. המדינה לא יודעת מספיק מה הצורך, אני חושבת שמי שיודעים הכי טוב להגיד לגבי הכשרות, הם CTOs ו-VPRND, וגם איתם צריך לדבר, כי בדרך כלל עם מי מדברים? מדברים או עם המנכ״ל היזם, או עם ה-HR. אבל באמצע יש דמויות קריטיות לפיתוח, שהן בסופו של דבר אלה שיקבעו מי האנשים שיכנסו פנימה, והן יודעות בדיוק מה הצרכים, והן גם יכולות להסביר, נגיד לגופים שמפעילים בוטקמפס כאלה, איזה הכשרות צריך לתת, מה הצורך, ואחד התפקידים שלנו זה באמת לעשות את החיבור, והדבר המרכזי שאנחנו עושים עוד, שהזכרתי קודם, אנחנו נותנים לסטארט-אפים כלים, מתהליכי התערבות מלאים ועד סדנאות נקודתיות בנושאים מסוימים, וזה מתחיל מלעשות אבחון קצר וענייני, להבין את הצרכים של הסטארט-אפ ולהבין מה הוא מסוגל להכיל בכלל.
אז אחד הדברים שעשינו ואירחנו פה בפודקאסט על האופסקול, לא חיכינו שיבואו לשאול אותנו במה צריך להכשיר, אמרנו אנחנו מכשירים, אנחנו החברות, אנחנו מכשירים.
וזה בעיניי השלב הבא, אני חושבת שצריך לשלב, וכרגע אני שמה את החברות הגדולות בצד, כי החברות הגדולות בצד עושות גם, נגיד לגוגל יש את היכולת לקחת קבוצה של נשים חרדיות, לתת להם הכשרה של חצי שנה, ואז לשלב אותן בעבודה. לסטארט-אפ אין את היכולת הזאת. אבל אם אתה לוקח קבוצה של סטארט-אפים, ובונים ביחד איזושהי, משלבים אותם בהכשרות יותר רחבות, ובתמורה הם יכולים אחר כך לקבל עובדים שיש להם, שאתה יכול לסמוך על זה. שאתה נתת את ההכשרה, אז אתה יודע מה הם קיבלו. שני הצדדים, שלושת הצדדים פה, אני חושבת, הם מרוויחים, ובסופו של דבר, כמה שיותר לערב את הסטארט-אפים בבנייה של קהלי היעד האלה.
אוקיי, ונחזור כאילו למספרים שמקודם התחלת להזכיר, אז אמרת שיש מחסור של סדר גודל של
משהו כמו 12 אלף מהנדסים. זה עוד מספרים?
כן, אז כמה מהנדסים יש בכלל? כמה מהם גברים, כמה מהם נשים, או אוכלוסיות אחרות?
נשים מהוות עד 22% מהתעשייה.
מהנדסים או בכלל?
לא, תעשייה? בכלל.
Okay.
יש הרבה מאוד נשים במקצועות שהם סמי-הנדסאים, אני לא סופרת את כל המקצועות הנלווים של HR וכן הלאה, אבל מקסימום 22%. למשל, יש תחומים מקצועיים שבהם אתה תמצא 8%.
אני שמעתי מספר, אני קראתי באיזושהי כתבה על 14% במקצועות
הנדסה.
כן, זה יכול בהחלט להגיע לשם.
וכמה מהנדסים יש בסך הכל בתעשייה?
זה נתון שאני צריכה לבדוק.
אם אני לא טועה, זה אזור ה-100,000, יכול להיות?
זה נשמע הגיוני.
כמה מגיעים לרוורס עם סמית? 1,000, לא, זה מה שיש, לא.
10% זה טרנאוט יפה. השאלה גם במה אתה סופר ב-100,000, אתה סופר גם את האופשור באוקראינה ובהודו או לא?
לא, כמובן שלא, אני לא סופר אותם.
זה מספר הגיוני.
אני אספר רק את 100,000 מאזיננו כמובן. אוקיי, אז אני מניח שאם המספר הזה של לפחות 12,000
ואני אוסיף לך עוד מספר, ממוצע ההישרדות של מתכנת צעיר בתעשייה נע בין שנה לשנה וחצי בתפקיד.
כי אז הוא מפסיק להיות צעיר. תוך שנה וחצי הוא מגדל את השערות הלבנות, או שנושר לו כל השיער.
הוא שהופך להיות סיניור, והולך עם מקל.
כן.
מחליף עבודה. יורד למטה לארוחת צהריים וחוזר עם הצעה.
כן, אוקיי, אבל רגע, אבל למה זה מעניין המספר הזה? אבל כמה אמרת? שנה...
בין חצי שנה לשנה וחצי. עכשיו תחשוב מה זה אומר על פיתוח מוצר. זה אומר שבן אדם לא שורד איתך... גרסת בטא.
אוקיי, ונניח שזה נכון, איך דייברסיטי עוזר לנו פה?
קודם כל, יש אוכלוסיות שהן הרבה יותר יציבות. וזו הזדמנות מצוינת. עכשיו, יש איזה בלבול, יש מין שיח כפול נקרא לזה בעניין היציבות. כי תיאורטית כולם רוצים יציבות. אף אחד לא רוצה עובדים שכל היום מתחלפים. זה חתיכת רעש, רקע מאוד קשה לניהול. מצד שני, יש בתעשייה הזאת תרבות של תחלופה, שזה חלק מהמגניבות. זאת אומרת, כבר הגענו למצב שאנשים אומרים, אם עוזבים אותי, סימן שאני טוב. כי זה אומר שגייסתי אנשים כל כך טובים, שהם הולכים הלאה. עכשיו, כבר קרה לי ש... זה משהו שמסוגלים להכיל כשזה מגיע באמת לבחורים צעירים יהודים אשכנזים, אבל כשזה מגיע, אני זוכרת שאיזה מנכ״ל אמר לי, מאוד קשה לי עם יוצאי אתיופיה. אני אומרת לו, למה? הוא אומר לי, כי אני מגייס אותם, ואני עובד איתם, ואז הם עוזבים אותי. עכשיו, צעירים יוצאי אתיופיה, הם מתנהגים כמו כל צעיר ישראלי. הם בני 26, והם הולכים הלאה, כי השוק מלא מלא באופציות, והם הולכים, אבל איכשהו כשהם הולכים, אנחנו יותר, יש יותר כעס עליהם.
כאילו ציפינו לזה שהם יישארו.
ציפינו לנאמנות והכרת תודה.
כן.
אבל באמת זה אוכלוסיות קצת יותר יציבות. שנית, תשמעו, ככל שיהיו לנו יותר עובדים, ככה העובדים שיש היום, no offense, יהיו פחות יהירים. ופחות, אני פוגשת לפעמים אירועים מדהימים. יש גם איזושהי מיתולוגיה שמדברת על זה שישראלים לא נמצאים פה בגלל הכסף בתפקידים. הם באים בגלל העניין, בגלל המחויבות, בגלל תחום הפיתוח, אבל הם גם מאוד מאוד יפה יודעים לקום וללכת, והמשכורות היום מגיעות למקומות מאוד מוזרים. יש גם המון מיתולוגיות שמסתובבות עכשיו, נכון? זה בעלת אמזון למשל.
הספקנו לשכוח.
זהו, אנחנו כבר בא בתור נראה לי. מי הבא בתור?
נראה, נחכה ונראה.
אבל זה נרגע קצת, נכון?
בדיוק, כי בין, לא יודע, בין אפל לאמזון יש...
אבל אי אפשר לנהל שוק בהיסטריה כל. זאת אומרת, ההיסטריה היא לא בריאה.
דרך אגב, אני חייב להגיד בפרספקטיבה שזה לא אופייני רק לישראל, בסיליקון ואלי, ההיסטריה הזו קיצונית הרבה יותר.
מאוד, נכון, אבל אנחנו מאוד דומים בעניין הזה, יש דמיון מאוד גדול. בסיליקון ואלי אתה כבר רואה איזשהו שלב שבו מתחילים, הסטארט-אפים מתחילים, למשל יש שני מחקרים שראיתי לאחרונה שמראים שאחד הדברים הכי מרכזיים שעובדים מבקשים כשהם מתראיינים בסיליקון ואלי לעבודה בסטארט-אפים, הם רוצים דייברסיטי. הם כבר קיבלו הכל, יש הכל, יש הכל, כבר לא מעניין את המקרר הבירות והנסיעות וזה, הם רוצים לעבוד עם אנשים מעניינים.
יכול להיות שזה גם חלק מהמילניאליזם, עם בהכללות עסקינן?
זה חלק מהפוזה, אתה יודע, זה הצדדים הטובים של לעבוד על דייברסיטי ולעשות מזה עניין אופנתי.
את באופנה, כאילו.
חד משמעית.
אוקיי.
זאת אומרת, אני, איפה שיש אופנה, אני שם.
אוקיי.
נגמר, אם תראה שאני הולכת, זה אומר שהאופנה נגמרה.
טוב, אני רגיל לא להיות באופנה.
אז גלית, אז מי שרוצה ליצור איתך קשר, מה הוא עושה?
שולח, נכנס או לאתר של היוזמה, שיש לו כתובת קלה ומהירה, www.parentdiversityisrael.com. נכון? קלית?
קלית.
נשים לינק מטה, כמובן.
יש שם גם כתובת מייל, אפשר למצוא גם את המייל שלי, אפשר אפילו להתקשר אליי, יש לנו דף פייסבוק מאוד פעיל, אפשר לשלוח לו הודעה, אני עונה מאוד מאוד מהר, ואנחנו נגיע. במו עצמנו נגיע.
באתר יש טיפים טובים או...
כן, יש מגוון טיפים במגוון נושאים, כל הזמן מתווספים עוד טיפים, הם גם עולים לדף הפייסבוק, הם גם נשלחים בסוף חודש במייל מרוכז, זאת אומרת אין דרך לברוח מהטיפים.
לי הייתה מחשבה בנושא של...
שוט.
דייברסיטי, משהו קטן שאמרתי, אני רוצה להתחיל לנסות, כי, ונראה אם זה יעבוד, כי אני, את יודעת, דיברנו על בערך 14% של נשים במחלקות פיתוח, אני יודע שבאוטברן אנחנו ב-24%.
בכל הדור בו התמתיש
אולי,
גם...
אולי אפילו יותר כבר בזמן האחרון.
אנחנו אוספים דרך אגב עכשיו נתונים על סטארט-אפים, אז עוד מעט יהיו לי נתונים, ויש גם סקר מאוד גדול ישראלי שעשו סטארט-אפ ניישן סנטרל, אבל היה קשה לדגום סטארט-אפים.
אבל אחד הדברים שאני חושב עליהם זה, אוקיי, אני מאיזושהי קבוצת מיעוט או קבוצת ייחוס כזאת שאני לא יכול להגיד לנשים שהם מיעוט, אבל הם מיעוט כרגע בתעשייה,
מיעוט ייצוגי זה נקרא.
כן. אני מגיע לראיון, האם אני בתור מנהל צריך להקפיד שבתהליכי הראיון של מישהו מקבוצת יחוס כזאת, קבוצת ייצוג כמו שקראת לזה, יהיה גם מישהו
אישה?
מהקבוצה, בין אם זה אישה או עובד ערבי או...
יש כל מיני דברים שכדאי לעשות, זאת המלצה טובה, אבל חשוב שאם אתה שם אישה מראיינת, שהיא תהיה בעד גיוס נשים. כי אחת התופעות שאנחנו נתקלים בהן בנושא של אוכלוסיות מגוונות, זה שהם הגייטקיפרס הכי קיצוניים שיש, למשל. שהם, זאת אומרת... נשים שלא מגייסות נשים, ערבים שלא מגייסים ערבים, יש לזה כל מיני הסברים וסיבות, אני לא אומרת את זה כהאשמה, אלא זו תופעה. יש דרך לתקן את התופעה הזאת. עכשיו, בכלל, אם אנחנו רוצים להגדיל מספרים של נשים, אז הטריק הכי הכי הכי, של, בכלל של אוכלוסיות, הטריק הכי טוב בשביל להזיז את המחט, מה שנקרא, זה להגדיר יעדים מספריים. להגיד, אני ב-24%, אני רוצה להגיע ל-30%, וגם להגדיר איפה אני רוצה לראות את התוספת. באיזה דרגות, באיזה מחלקות, באיזה מקצועות. זה יומרני, וזה מאוד מאוד מאתגר, וזה גם מאוד מלחיץ, כי מה קורה אם אני לא עומד בתוצאות? אבל עצם זה שניסיתי, זה מה שנגיד המדינה עשתה, כשהיא חוקקה את צו ההרחבה בנושא של העסקת אנשים עם מוגבלות. היום בארגון מעל 100 עובדים, צריך להעסיק 3% עובדים עם מוגבלות. זה נורא מסובך. נורא נורא מסובך. מכל מיני סיבות. המדינה גם מצאה כל מיני דרכים לעקוף את זה. היא בעצם אומרת לך שאם אתה מראה שאתה עושה מאמץ כמו שצריך, נחליק לך. וגם היא לא תמיד אוכפת, אבל זה כבר בסוגריים, אף אחד לא שמע אותנו, נכון? אבל כן, אני חושבת שזה כלי נכון. רק צריך להבין מי האנשים שיושבים בחדר, כי למשל אני אתן לכם דוגמה. כשאני מראיינת אנשים, אז אני יודעת לזהות יצירתיות ועצמאות בכלים שאני מכירה. אני יודעת מה המשמעות של להיות רשגדית בצופים, או לשרת בצבא במקום מסוים, או לעשות שנת שירות. תגיע אליי אישה חרדית. איך אני מזהה עצמאות וחדשנות ויצירתיות אצלה? היא לא הייתה בצופים ולא הייתה בשנת שירות. מגיע בחור ערבי, ואני אומרת לו בריאיון, נגיד, תספר לי על משהו שעשית ככה עצמאי, והוא אומר לי, אני בגיל 17 ארגנתי חתונה. אבל אם אני לא יודעת מה זה לארגן חתונה של שבוע עם 1,000 אורחים ו-50 אירועים, זה לא יגיד לי כלום. אז זה חלק מהסיפור. זאת אומרת, גם שישב איתך בחדר בן אדם שכן מכיר ויודע לתרגם לך בעצם את מה שאתה שומע, וגם שאתה תלמד יותר.
הזכרת מקודם את הרעיון של מכסות. נגיד לקבוע שאני רוצה להגיע ל-30% עד סוף השנה. הקושי שלי עם הגישה הזו, שזה יכול לאלץ אותי בסופו של דבר לזכור אנשים שהם אולי לא מתאימים מקצועית לתפקיד, אבל הם כן מתאימים למכסה. זה צד אחד. וגם הצד השני, עכשיו לצורך העניין, נגיד, הגיע לתפקיד אישה או חרדי או חרדית או ערבי, הם תמיד ישאלו את עצמם, רגע, אני פה כי יש מכסה, או אני פה כי אני מתאים או מתאימה?
זה הרבה פעמים מה שיוצר את הגייטקיפרים האלה.
נכון.
שאומרים אנחנו
לא, שלא יחשדו בנו שאנחנו גם הכנסנו. אז קודם כל, הכלל צריך תמיד תמיד להיות מצוינות. סטארט-אפים לא יכולים להרשות לעצמם לא להיות מצוינים. הם לא יהיו מצוינים, הם לא יהיו. במיוחד בישראל שבה על כל פיתוח יש 10 חברות. זו צריכה להיות הצהרה מאוד מאוד ברורה. אנחנו שואפים לשם, אבל לא על חשבון. נתקלתי למשל ברעיון של מישהו שחשב שהוא באמת עושה טוב, והוציא את הגיוס של האנשים המגוונים מבסיס התקציב. זאת אומרת, הוא אמר, נגיד לראשי צוותים שלו, יש לך 10 עובדים שאתה יכול לגייס בשנה, נשים, חרדים, ערבים, יאללה, אני מממן. הם לא בתוך 10 האלה. עכשיו, מה הדבר עושה? ואפילו יש לנו מחקרים על זה. מה זה עושה? קודם כל זה מסמן את האנשים האלה. הם תמיד יחשבו אלה שעשו להם טובה. הם הראשונים שיעופו כשיהיו קיצוצים. וזה עושה נזק ארגוני ונזק עסקי נורא נורא גדול, כי אתה מבזבז המון זמן על לבדוק אותם, כי אתה לא סומך עליהם. אז השיטה לא טובה. השיטה הטובה היא להגיד, למשל, מנכ״ל שפגשתי שאומר, אני מנחה את הצוותים שלי לגייס מגוון, כי אני אומר להם, הגיוון, אם נדע לעבוד איתו, מביא לנו חדשנות ויצירתיות, אז זה כלי מבחינתי, ותמיד תמיד תמיד שיהיה ברור שאנחנו מחפשים מצוינות. עכשיו, הטריק זה איך אנחנו מתגברים על ההטייה הלא מודעת שלנו, שתופסת אוכלוסיות מסוימות כאנשים שלא מגיעים למצוינות. ושם יש לנו עבודה לעשות, וכשאנחנו עושים לפעמים תרגילים על הטיות לא מודעות עם אנשים, פתאום הם מגלים שהם יותר גזענים ממה שהם חשבו, יותר שוביניסטים ממה שהם חשבו.
כן, זאת אומרת, את אומרת לצורך העניין, לדוגמה, נגיד אני רואה חרדי, אז אני כנראה אשפוט אותו במשקפיים אחרות, מאשר כן. אם אני רואה מישהו שדומה לי.
ולא תמיד תודה שאתה
מאוד
עושה
לא
את זה.
מודע.
מאוד לא מודע.
עיקר הבעיה כן. במקומות האלה של diversity ואינקלוז'ן,
נכון.
זה הטעיה לא מודעת.
והבעיה השנייה היא שלפעמים כשחושפים אותי, שמים לי מראה מול הפנים, זה לא גורם לי להיות יותר פחות גזענית או פחות מוטה, אלא לפעמים זה, אני אומרת, מה, אם זה אומר שאני גזענית, אז תזבו אותי בשקט, אז זה מה שאני. זאת אומרת, צריך לדעת לעבוד עם הסיפור של ההטיות הלא מודעות. קודם כל, לצאת מקורת הנחה שכולנו כאלה. יש אפילו חוקרת בהרווארד, שקוראים לה נזרין בנאג'י, שאומרת שזה המוח שלנו. מלמד אותנו, יש את הבדיקות.
כן, כי המוח שלנו עושה...
מקל עלינו.
הוא מניח הנחות... ועושה קיצורי דרך.
אתה יודע, הבת שלי, ביתי הבכורה, שסיימה היום את הבגרות האחרונה שלה, כשהיא הייתה בת 3, וכל פעם היא הייתה עושה משהו שהיא לא הייתה אמורה לעשות, והיינו אומרים לה, אבל איה, אז היא הייתה אומרת, זה לא אני, זה המוח שלי אמר לי לעשות את זה. תכלס, לפי נזרין בנאג'י, היא צודקת. אנחנו לא יכולים להכיל כל כך הרבה מורכבויות, אז אנחנו עושים סדר, הכחולים לפה, אדומים לפה, ובסופו של דבר אנחנו נהיה הרבה יותר טובים אם אנחנו נשתמש בדייברסיטי, אבל אנחנו צריכים לדעת לעשות את זה כמו שצריך ולפנות לזה זמן ולפנות לזה אנרגיה, ובסוף בלי יזמים ומנכלים מחויבים, לא עובד.
טוב, ובנימה אופטימית זו, נזכיר שוב שמי שרוצה למצוא אותך, מוצא אותך ב-Power in Diversity.
ישראל.
ישראל.
ובכל the one מקרה, and only.
ובכל מקרה, כן, אנחנו נשים לינק בפודקאסט. אז שוב תודה שהצטרפת אלינו, היה מאוד מעניין. להתראות.
תודה רבה.